בשבת הזאת, פרשת תזריע מצוירו, א' באייר, יהיה בעזרת השם היורצייט של רב מנחם מנדל ברב מוישה, כן רבי מנחם מנדל מויטבסק. השם יעזור באמת שזכותו הגדולה תגן עלינו, ננסה ללמוד בעזרת השם את התורה שלו, כן? את המאמר לפרשת תזריע מצוירו. במאמר הזה מדבר רב מנחם מנדל על הכוח של דיבור והנהגה. איך אדם יכול לדבר דיבורים קדושים שבאמת מקיימים ומחיים שמיים וארץ, ומצד שני אדם יכול להגיע ולדבר דיבור רע, דיבור נגוע שמביא לנגעים, בסדר? דיבור של מביא לצרת והבנה גדולה של כוח הדיבור. היה לנו כבר את הסוגיה הזאת של כוח הדיבור בפרשת שמות, בפרשת והערה, כן, זה נושא שקיים בכמה וכמה מקומות בתורה של רב מנחם מנדל, וננסה בעזרת השם ללמוד את המאמר כמו שהוא מתבאר פה. טוב, רב מנחם מנדל פותח את המאמר עם עומר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, כך תורתו נתפרשת אחר תורתם. בסדר? הלשון זה לשון במדרש, גם מובא, כן, הלשון הזאת, והאדם נברא בסוף ששת ימי בראשית, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וינח ביום השביעי, ובסיום הבריאה של כל שישה ימים הוא ברא את האדם שמאחד בעצמו את השמיים ואת הארץ, כמו שרש"י כותב שם בפרשת בראשית. זאת אומרת, האדם כלול מן העליונים או מן התחתונים, הוא כולל בתוכו את כל המערכת של הבריאה, יש בו את הכוחות של כל החיות, כל העופות, כל הדברים שקיימים בבריאה, יש בו את הכוח של כולם, ובגלל שהוא כל כך קשור לכולם, הוא יכול גם לרומם אותם. ואז האדם שבא לעולם בסוף ששת ימי בראשית, ביצירה האחרונה, אוסף בתוכו את כל הבריאה שקיימת עד כאן, משמיים והארץ, הכל נמצא בתוכו, ואת זה האדם, בעל מודעות, כן? בתודעה שלו, כן? איפה שאיך שהאדם חי, מביא את העולם אל התיקון, מביא את העולם אל השבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, וזה עבודת האדם בששת ימי בראשית, הערכנו בזה גם בשיעורים על תיקון הנפש, וחזרנו כמה פעמים. זה בעצם העבודה של האדם בעולם, שיהיה יום השישי, ויחולו השמיים, ראשי תיבות שם הוויה כסדרו, למרות שכן זה שתי פסוקים, נכון? זה ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, זה הגמר של היום השישי של ששת ימי בראשית, ויחולו השמיים והארץ, זה בעצם פרשה חדשה, כן? היום אצלנו זה פרשה חדשה, כנראה שעל פי חז"ל זה כנראה לפי החלוקה הנוצרית, אצלנו זה כנראה כן אמור להיות ויחולו השמיים עדיין חלק מהתהליך של הבריאה, בסדר, לא ניכנס לזה כרגע, אבל ודאי שמדובר פה על שני ימים. אבל שני הימים האלה, האדם הוא המחבר את יום השישי לשבת. הוא לוקח את יום השישי כמייצג של כל השישה ימים, ומכניס אותו לשבת קודש. ואז יצירתו של אדם הייתה במציאות, אחר כל בהמה חיה ועוף, כך תורתו נתפרשת אחר תורתם. בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, למדנו על הכוחות השונים שיש בבעלי החיים, ולכן התורה גוזרת, אומרת לנו איזה חיות ועופות כן לאכול, ואיזה לא לאכול, ואיך לאכול, כן, יש את כל ההלכות האלה. ועכשיו באה התורה של בני האדם. התורה של בני האדם זה מי אישה כי תזריע וילדה זכר, ואז ההלכות של נגעים, תזריע מצורע. הנה, בא הרב רב מנדלה להסביר את הסוגיה הזאת. אז הוא אומר ככה, הנה הבעל עקידה כתב דרך צחות, זה בויקרא, פרשת תזריע, סמך ב', הוא אומר, כתב דרך צחות על מכריז רב ינאי, מן באה שמה לחיה. למעשה הוא מרכיב פה שתי לשנות, זה לשון במדרש ולשון בגמרה, בעבודה זרה, עם רב ינאי הכריז, כן, רב ינאי שמע את ההכרזה, שמן באה שמה לחיה, ואז הוא קרא לו, והוא שמע ממנו לצור לשון חמרה, ואז הוא לימד את זה, אז העניין הזה מוכר, עד שאמר, כן, ההכרזה של מן באה שמה לחיה הייתה בסוף האמירה שמי שנצור לשונך מרע, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. טוב, למה רב ינאי? למה הרוכל? אז דיברנו על זה כבר בסידושור עם שמחה סטוירו, על העניין הזה של רב ינאי מגלה שהוא יכול ללמוד מכל יהודי, אפילו מהרוכל. וטוב, יש בזה, אני לא אכנס כעת לכל הסיפור הזה של רב ינאי, אבל מה שנוגע אלינו זה שאומר לצור לשונך מרע, ואמר החכם הנזכר לאל, אמר הבא על הקידה, רבי יצחק ערמה, אומר שהעניין נאבד מבני אדם עד שצריך הכרזה כאבידה. זאת אומרת, יש פה, מה זה הכרזה מכריז רבי ינאי? מה זה לא שזה לא קיים, זה קיים, כמו שכל הוועידה בעצם קיימת. הבעיה היא שאנשים לא מקשרים את זה אליהם, בסדר? הם לא, זה לא נמצא אצלם, צריך הכרזה כדי להחזיר את מה שהיה כבר לאנשים, להחזיר להם את הדבר הזה. הקדש שם הוא מעניין, מי שרוצה שיעיין בפנים, אני לא אכנס כרגע, כי אני אנסה קצת לקצר את השיעור הזה, לא להאריך אותו יותר מדי, אבל הקדש המעריך הוא אומר שיש שני דרכים, יש דרכים שבהם האדם יכול לדעת מה הדרך הנכונה. הוא אומר, כשאדם צועד לאיזה מקום, מחפש את הדרך לעיר, אם הוא רואה דרך סלולה, אז הוא יודע, בדרך כלל זאת הדרך הנכונה אל העיר. כן? ההנחה הבסיסית, עם הכיוון העיר שם, ויש דרך, כנראה שהדרך מובילה אל העיר, בדרך כלל. הוא אומר, זה נכון, אבל בגשמיות, לא ברוחניות. ברוחניות זה הפוך. אם אתה רואה דרך שרוב האנשים הולכים בה, זה בדרך כלל הדרך הלא נכונה. ואז תלך לדרך אחרת. מאוד מעניין, אבל הקדש הזה, כדאי לראות אותו בפנים. ושם הוא מדבר, זה הדרך קיימת, אבל היא צריכה הכרזה. זאת אומרת, צריך לדעת כמו הכרזה של השבת הוועידה. בכל אופן, לענייננו, כאן, כעניין אמרו רבותינו ז"ל, האומנם אלם צדק תדברון, דורשים חז"ל בגמרא בחולין פיתת עמוד א', מה אומנותו של אדם בעולם הזה, יעשה עצמו אילם. ותשתוק, לא ידבר. הגמרא ממשיכה, אב אמינא של הגמרא, יכול אב בדברי תורה שאדם יעשה את עצמו אילם ולא ידבר? אומרת הגמרא, לא, צדק תדברון. יכול אב, צדק תדברון. בדברי תורה שהם צדק, בהם האדם כן צריך לדבר, לא לשתוק. זאת אומרת, יש כוח של שתיקה, והוא כוח חשוב, וכן, יש אפילו אב אמינא של הגמרא שאפילו בדברי תורה, אני זוכר שכשהייתי בישיבה, אז היה אחד הבחורים שהיה מבחן, ושאלו אותו שאלה, והוא שתק. אז הרב, כן, המגיד שיעור בישיבה, שאל, אמר שכנראה שהבחור הזה חושש שאפילו אב אמינא של גמרא, דבר קדוש, כן, אז לכן הוא יכול אף בדברי תורה, אז גם שם הוא שותק. זה היה הקיצה של הרב לאותו בחור, אני לא זוכר אפילו מי הבחור, אז אני לא זוכר למה הקיצה הייתה מוצלחת, אבל אתה רואה שזה נשאר בראש. אז כנראה שאז הייתים לבחור הזה, אב אמינא של גמרא. אז יכול אף בדברי תורה, אלם, ישים את עצמו כאילם, צדק תדברון, בדברי תורה כן לדבר. טוב. אומר הרמנדלה, והנה מעניין היכול שבגמרא מובן, זאת אומרת, עצם זה שהגמרא מעלה את הדיון הזה, כן? השלוע הקודש כותב שאב אמינא של גמרא יש בה סבורה, יש בה היגיון מסוים. זה הדברים פשוטים, כן? כשהגמרא מסתפקת במשהו, זה כי יש סיבה להסתפק בזה. זה נכון, זה לא נפסק ככה להלכה, כי הסברה יותר חזקה גוברת על הסברה הזאת. אבל יש פה איזושהי סברה, היה אב אמינא כזאת, אין איזה אב אמינא שוב של למה לא, לא יודע, הדברים הזויים שהם בהם טעם. אתה מעלה שאלה, שאלת חכם חצי תשובה, ומה לנו יותר שאלת חכם משאלה של הגמרא. זאת אומרת, אב אמינא של הגמרא יש בה היגיון, יש משהו בדבר שאמור לדרוש את הדבר הזה, לפחות ברובד מסוים, רק לא, זה לא נכון, כי יש סיבות אחרות, כי יש הבנה עמוקה יותר של הדבר, אבל יש פה הבנה מסוימת. אז אומר, מהיכול שבגמרא מובן, כשמבינים את היכול הזה, אומר רב מנדלה, כי לא המדרש הוא העיקר. כן? כי לא המדרש הוא העיקר, מובן שה... כן? לא העיקר הדיבורים, פה הוא מדבר בדברי תורה, כן? לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, בסדר? ולכן יכול אף בדברי תורה, עדיף שתשתוק. זאת אומרת, הגמרא הבינה שאלם, כן, מה יעשה, מה יהיה אומנותו של אדם בעולם הזה, יעשה עצמו כאילם, זה אף בדברי תורה. זאת אומרת, גם בדברי תורה, עיקר זה לא, וואו, איזה יופי, אתה מדבר על זה. לדבר, בסדר, נו, אז כן דיברת, לא דיברת, נפקא מינה. עדיף שתשתוק, העיקר תעשה. בסדר? העיקר זה המייסה של האדם, או העבודה הפנימית של האדם. הדיבור של האדם הוא משהו שהוא חיצוני, והוא לא, גם לא פועל בשלב הראשון לפחות. כשאתה רואה דיבור, דיבור, נו, מה, איך אומרים, צוזוג ליבו מקוסק שינגלד, כן, להבטיח ולאהוב, לא עולה כסף. זאת אומרת, הוא מבטיח, אז הוא אמר. ויש באמת, כי אתה רואה הרבה דיבורים בעולם, שהם דיבורים, הם לא מחייבים, מילים. והמילים האלה אין שום דבר מאחוריהם. אז אב אמינא של הגמרא הייתה שגם בדברי תורה, עיקר עבודתו של האדם זה העבודה המעשית. העבודה הפנימית, העבודה החיצונית, אבל העבודה. ולכן הדיבורים, תשתוק וזהו. אומרת הגמרא, לא, צדק תדברו. יש כוח של דיבור דברי תורה. בסדר? אז בא, מציג רב מנדלה את הסוגיה של דיבור שעליה הוא הולך לדבר כרגע, ושזה גם מצורע, אז הוא אומר, תראה, יש את הדבר הזה של נצור לשונך מהירה. עכשיו, נצור לשונך מהירה זה מה? זה לא לדבר? או כן לדבר? אולי לדבר, אבל איך לדבר? בסדר? אז הוא אומר, אנשים יודעים מה זה דיבור. הם יודעים את הסוד של נצורו של חמרה. הבעיה היא, כמו שבעל הגדה אמר, שהם שכחו. זה לא נמצא בתודעה שלהם, הם לא חיים את זה. הם יודעים את זה, אבל הם לא חיים את זה. בסדר? ופה זה נהיה שכחה פנימית, שכחה של ה... כן, לא קוגנטיבי, כן? הפנימי של האדם שוכח את המשמעות של הדיבור שלו. ופה, לכאורה, היה אבא מינה בגמרה שאפילו לא לדבר בכלל. כי לא המדרש הוא העיקר, לא. זה נוף כמינה, מה אתה אומר? הנצור לשונך מראה זה שתיקה מוחלטת. אומר כי עניין הדיבור, אומר כי אתה מתבונן בסוגיה הזו של הדיבור, הוא מתחיל להסביר מה זה באמת דיבור, ומה הכוח של דיבור, עוד פעם, לחיובי ולשליני, כי עניין הדיבור הוא לשון דבר אחד לדור. את הכפלות הזאת אנחנו מכירים, נכון? זה נמצא הרבה בפירוש של הפסוקים. ידבר עמים תחתינו, זה לשון הנהגה. דבר אחד הדור, זה כבר לשון חכמים, גם כן לשון הנהגה. ויש הרבה פעמים שההנהגה נקראת, כן, בלשון דיבור. ובעצם דיבור זה מילולי, מה שאדם אומר בפה. מצד שני, יש לנו כוח של דיבור שהוא דבר מנהיג. יש קשר בין הדברים? אז אפשר, אתה יודע, תמיד למצוא את הכישורים, כן? בדרך כלל, המנהיג, מנהיג בכוח דיבורו. אם הוא צריך כל פעם להשתמש עם הכל, הוא כנראה לא כזה מנהיג. מנהיג זה, הוא אמר ויהי, כן? הוא אומר והדיבור שלו לבד פועל. אבל מנדלה מנסה להביל אותנו להבנה שהדיבור הזה הוא גם יותר בעומק. זאת אומרת, יש קשר בין הדיבור של האדם לבין ההנהגה של האדם. בסדר, הנהגה כאיך שהוא מנהיג אחרים, פונה החוצה, מגלה את מה שבתוכו. כן, זה הרי קורה, אדם מרגיש המון דברים. ואז יש מילים שיכולות לבטא את התחושות הפנימיות של האדם. לא תמיד בצורה מושלמת, אבל יש להם את הכוח לבטא את מה שהאדם מרגיש בתוכו. זאת אומרת, האדם הוא עולם שלם, בסדר? האדם הוא עולם קטן, אבל הוא עולם שלם. בתוך העולם השלם הזה קורים המון המון דברים, כן, בתוך המחשבות של האדם, הרגשות שלו, הדברים, והם תמונים, הם סתומים. חתומים, אי אפשר לדעת מה הם. כשהוא מוציא אותם החוצה, הוא יכול לצרף אנשים אחרים אל הדיבור שלו. בסדר? לכן כוח הדיבור הוא כל כך חזק, ויצא לנו כבר לדבר על זה כמה פעמים, שהכוח הדיבור הוא גם, אם מתבוננים בהיסטוריה, המהפכות הכי גדולות, הדברים הכי גדולים, הם קרו בכוח הדיבור. זאת אומרת, הדיבור הוא כוח מאוד מאוד חזק ומסוכן. בסדר? הוא יכול באמת להוביל, להפוך את העולם. המהפכים הגדולים ביותר והמהפכים שקורים מולנו היום בהיסטוריה, קורים בכוח של דיבור. עוד פעם, כתיבה היא גם כן כמובן סוג של דיבור. בסדר? זה בן אדם מבטא את עצמו, הוא עושה את זה בכתב, אבל הוא כותב מילים של פה. בסדר? יש להם, הכוח של הפה של האדם, הכוח של הדיבור של האדם, זה לבטא את מה שיש בתוכו ולהעביר את זה הלאה, באמצעי שהאדם שעומד מולו יכול להבין את מה שהוא אומר ולקלוט את הדברים ולחיות איתם. בסדר? ולכן הנהגה, כשהנהגה היא לא רק אני מנהיג את עצמי, אלא הנהגה שאני רוצה להנהיג אחרים, או מלך רוצה להנהיג את העם שלו, או כל סוג הנהגה שהיא, בכל רובד שהוא, תמיד קורה דרך הכלי הזה שנקרא דיבור, ולכן דיבור, הנהגה, דיבור, מילולי, הם פשוט אותה מילה, אותו רעיון. לשון הנהגה והמשכה, עכשיו שים לב לאיך שרב מנדלה מגדיר את זה בשלוש מילים, ואין אצלו מילים כפולות, זה לשון הנהגה, בסדר? האדם שמנהיג, הוא אומר ונוהג ברכב, הוא נוהג והם מונהגים אחריו, והמשכה. זאת אומרת, הוא מושך אותם אליו, זה קורא לה והיא באה. כן, משיכה אצל בהמה, אבל אצל אנשים זה כן נעשה מהרצון שלהם. אבל יש פה המשכה. זאת אומרת, אתה יכול להנהיג אנשים, בסדר? להנהיג זה סוג של עומד מאחוריהם, הוא מנהיג את הבהמה, בסדר? ואומר והוא הולך, בסדר? זה דבר אחד. יש המשכה, הוא עומד שם. אני מדבר וגורם לבוא אליי. זה דבר עמוק יותר וחזק יותר, זה לגרום ל... בפרט שאנחנו מדברים על בני אדם ולא בהמות, זה לגרום לו על ידי הדיבור לרצות להצטרף אליי, לא רק לשמוע בקולי, בשמיעה החיצונית, אלא ששמיעה פנימית, הוא רוצה, הוא מתחבר אל הדבר הזה, ומתחבר, כרגע הוא מתחבר רק לפעולה של ההפגעה, המשכה. ויש עוד שלב, והתקשרות. התקשרות. התקשרות זה כבר דיבורים. יש בהם כוח, בסדר? כוח הנהגה שיכול להגיע להניג את הבן אדם, למשוך אותו, ולא רק זה, אלא להתקשר אליו. שני אנשים יושבים ומדברים, הם יוצרים חיבור ביניהם. והחיבור הזה הוא חיבור של נשמות. הנשמות השתמשו בגוף כדי להוציא הברות, אותיות, מילים, משפטים, רעיונות, שחיברו את הנשמות האלה ביחד. בסדר? היה פה שימוש בשתי גופים כדי ליצור חיבור של נשמות. מה יצר את החיבור הזה, החיבור בין הנשמות? כוח הדיבור. בסדר? ויש את זה בלשונות חז"ל המון פעמים, ראו המספרת פלוני, כן? יש כל מיני דברים כאלה של חיבור, כן? אפילו חיבור, שם מדובר על חיבור שמביא ילדים, והם גם כן נקרא בלשון חז"ל מספרת. בסדר? כי הסיפור, הדיבור, יוצר חיבור מאוד חזק בין אנשים. ולכן, דבר אחד לדור, כוח הדיבור, שהוא לשון הנהגה והמשכה, והתקשרות רבים על ידי אחד. כשאנחנו מדברים על הנהגה, מלך, זה בעצם הוא לא רק יצר חיבור, הנהגה והמשכה לאיש אחד, אלא עשה הנהגה, המשכה והתקשרות להמון אנשים. האנשים האלה שהם נאמנים למלך, הם קשורים אל המלך, זה משהו שהוא מאוד עמוק במציאות שלהם. הדיבור של המלך מאחד אותם לאומה אחת. כן, יש פה דברים גדולים מאוד קורים על ידי הכוח הדיבור הזה של המלך. אומר, וזה כעניין, כמו שאנחנו גם מגדירים את זה דיבור, כהמלך שכולם מתנהגים על פי דיבורו. זאת אומרת, הכוח של המלך זה הדיבור. אם הוא מגיע למצב שהוא צריך מקלות ומשטרה חשאית, המצב לא לא טוב. אבל מלך טוב, מלך, כן, שהוא באמת ליבו לב העם, מבטא את זה על ידי הדיבורים שלו שמקשרים את כל האנשים האלה סביבו. לכן באמת הכוח הזה נקרא דיבור הנהגה, בפרט שאנחנו לא מדברים פה על מלך שהוא ממשיך של שושלת מלוכה בעצם זה שהוא יושב על הכיסא. זה לא הפה שלו פעיל במיוחד, הגוף שלו פעיל, כן? אנחנו מדברים פה על מלך גם שמוביל את העם, משנה אותם, מביא אותם למקום אחר. פה צריך הנהגה של המלך, והנהגה של המלך זה לא שהוא בעצמו יקבור ויקים את החומות, אלא הוא יורה להקים חומות, בסדר? הוא אומר, מצווה, מדבר, בסדר? לכן כוח הדיבור הוא כוח ההנהגה. עכשיו הוא מסביר צעד פנימה, למה באמת כוח ההנהגה של המלך הוא באמת בכוח הזה של הדיבור? הוא אומר כי אם אנחנו מסתכלים על המערכת, כמו שדיברנו, המערכת של האדם, אבל כמובן במערכות פנימיות, זה רוחניות יותר של הבריאה, זה בעצם הכוח של מה שמכונה ספירת המלכות. והמלכות מכונה דיבור, כן, תיקוני זוהר, מה שאומרים בפתח אליהו, מלכוס פטר שבעל פה קרין אין לו, בסדר, יש פה מלכוס זה בפה. הפה הוא מוציא, כן, את מה שכל קורה בפנים, יש בפנים מערכת שלמה של חוכמה, בינה, דעת, כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תברת, נצח, עוד יסוד, והדברים באים לידי ביטוי, מגיעים לגילוי על ידי ספירת המלכות. אין מלך בלא עם, והמלכות היא תמיד פונה החוצה. אותו דבר גם זה בעצם הרעיון, מלכות, מלך, כן? כמו במלך שהוא פונה החוצה ומולך על ידי זה שהוא מולך על העם, אין מלך בלא עם, ועל ידי שהוא מולך על העם ומתבטא החוצה, אם בתוך המלך בפנים יש המון המון דברים גדולים, אבל אין להם שום ביטוי, אין להם שום אמירה חיצונית, הוא לא מלך, צריך את העם כדי שיהיה המלך. אותו דבר, גם זה בעצם הרעיון של ספירת המלכות, שהיא הגילוי של הדברים, בסדר? והפה של האדם, כל מה שקורה בפנים מתגלה על ידי הפה שלו. המידה הזאת, לכן מידה כשאנחנו מדברים על הדיבור של האדם, אנחנו בעצם מדברים על ספירת המלכות. בסדר, עוד פעם, זה בפשט, אבל זה גם בשורשים הפנימיים של הדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מלכות, יש לה גם צורת גילוי. הכוח של מלכות הוא, יש אהבה, אנשים גם יכולים לאהוב את המלך, אבל המלכות לא מתגלה באהבה. המלכות מתגלה ביראה. בסדר? זה שאנשים מכניעים את עצמם ביראה אל המלכות. יש מורה מלכות, מלך לא יכול למחול על כבודו. בסדר? שיהיה מוראו עליך, זה אחד המצווים, שום תשים עליך מלך, התורה מגדירה לך את המהות של מלכות במצווה הזאת, שם נאמר בתורה לשים מלך, כן? זאת המהות, זאת ההגדרה. ודורשים חז"ל, שום תשים עליך מלך, שתהיה אמתו עליך. שיהיה יראה. כי המציאות של מלך, אני יכול לאהוב את המלך, זה לא סתירה, אבל במלכות חייבת להיות יראה. אם אין יראה, אין מלכות. אם אין אהבה, עדיין המלכות קיימת. אבל אם אין יראה, אין מלכות. כי בהגדרה של הדבר, המהות של הדבר, זה שיש יראה. אותו דבר גם במערכת הפנימית. אנחנו גם יודעים שמלכות, זה בעצם המידה הזאת של המלכות, כשאנחנו עומדים מול המלכות העליונה, זה גם כן המקום הזה. השם של מידת המלכות זה לא השמות של גילוי החסד והרחמים דווקא, אלא השמות, אפילו לא גילוי הנהגה, אלא אדנות. אדנות בנשון, אני מקבל עליי את השם לאדון. והוא אדון, אני פוחד ממנו, אני ירא ממנו, ואם הוא אומר, אני עושה, הוא האדון שלי. בסדר? זה המקום הזה של התבטלות בפני משהו שהוא גדול ממני. זה הכוח הזה של יראה, ואני עבד מלך. עבד מלך מלך, העבדות הזאת, הוא מכבדת אותי, היא טובה לי, אני רוצה אותה, כל בסדר. אבל יש פה, וזאת בעצם ההגדרה, מורה מלכות, כבוד מלכות. בנוי על האופן הזה שיש פה יראה. אז שימו לב, אז יש לנו דיבור, מלכות, יראה. בסדר? המלך מנהיג על ידי הדיבור שלו, כשיש יראה ממנו, זה הצורה של המלכות, וזה הנקודה הזאת של המלכות. כל זה קיים גם במערכת סטייט, בסדר? מדינה, ש... כן, שהיא מלכותית כמובן, יש בה את המערכת הזאת, והיא קיימת גם כשאנחנו מדברים על המערכת של כל אדם בפני עצמו. יש, האדם הוא עולם קטן, הוא מדינה שלמה בתוך עצמו. ושם גם כן, יש את מה שקורה, יש את הדרך שבה הוא מדבר, מדבר ומנהיג. מנהיג, עוד פעם, שאלה מה הוא אומר, איך הוא אומר, מי שומע אותו, בסדר? אבל שם האדם משפיע, כן? מוציא את הרעיון שלו, וגם שם, באיזשהו מובן, יש נקודה מסוימת של יראה. כי מלכות תמיד הולכת עם יראה, הנהגה תמיד הולכת עם, מה, עוד פעם, יכול להיות מאוזן, אצל אדם תלוי מה, אבל בגדול זה תמיד נמצא שם. במידת המלכות יש נקודה של יראה. טוב, בוא נראה את זה בלשון של רב מנדלה. אומר כי הוא, כן, המלך, המלכות, המדרגה התחתונה, בסדר? מבין 10 הספירות, המייחדת עליונים עם התחתונים. זה תמיד הולך שהמלכות היא בעצם הכתר של העולם שלמטה ממנו, ועוד פעם, לא צריך להיכנס פה להבנה של המושגים בקבולה, אלא כפשוטו, כן? המלך הוא הראש של העם, כשהמלך עצמו יכול להיות חלק מ, כן, ממערכת גבוהה יותר. יש לנו פשוט שתי עולמות, שתי מערכות, והמערכת העליונה והמערכת התחתונה מתחברים תמיד על ידי ספירת המלכות, בסדר? כשיש לך שתי מערכות גדולות, אחד למעלה, אחת למטה, המלכות מקשרת ביניהם, כשהיא מוציאה את מה שהתבשל, בסדר? קרה במערכת העליונה יותר, ומורידה את זה למטה, כשלמטה נוצר מזה עולם שלם. הדברים ברורים? בסדר, זה, בקבול זה הרבה יותר ברור, פה אנחנו באים להסביר, לא להקשות, אבל תמיד זה ככה, תמיד זה מערכת שמייחדת, מחברת עליונים עם התחתונים, והוא, כן, המלכות הוא הממוצע שביניהם, בסדר? המושג ותופס את שניהם, הוא מצד אחד גילוי של עולם שלמעלה ממנו, ומצד שני הוא מושג, נתפס, אפשר להשיג, אפשר לתפוס את העולם שלמטה ממנו. בסדר, אפילו כשאתה מסתכל על המלכות זה גם קיים שם. המלך לפני שהוא החליט היה בו המון ספקות, המון דברים, המון לבטים, המון, ובסופו של דבר הוא החליט. וכעת זה נאמר, הדיבור הוא מצד אחד מודע לכל המערכת הפנימית, בסדר? משם הוא יצא והוא התנסח גם בצורה מאוד מדויקת שתתאים בדיוק לכל הספקות שהיו פה, כן? מה נכון בסופו של דבר, אבל זה מדבר גם אל העם שלא נמצא בכלל במערכת העליונה. הוא בכלל לא יודע על הספקות, הוא לא יודע על הלבטים. ולכן הוא נמצא באמצע, הוא נגיש לאלה שלא, שנמצאים בקומה א', והוא בעצם מודע ונגיש, כן, לאלה שנמצאים בקומה ב', הכוחות שנמצאים, המועצה של המלך, תסתכל על זה כמו הדובר של, בסדר? המועצה ישבה, החליטה, ועכשיו הדובר יוצא ומדבר לקהל. אז הדובר, הקהל רואה אותו ומקושר אליו, והוא יודע כל מה שקורה בפנים. אז הוא נמצא באמצע בין שניהם. בסדר, אפשר, לא רוצה להרחיב בדוגמאות, אבל הרעיון ברור. לכן, אומר הדיבור, נקרא יראה. בסדר? כי היראה והפחד הוא מפני דבר שלמעלה ממנו. נמצא שהיראה הוא ייחוד העליון עם התחתון. המידה הזאת שהיא מלכות שווה, יראה שווה דיבור, זה בעצם ייחוד של עליון עם תחתון, וזה גם תמיד יראה. יראה גם מגיעה, גם זה מה שנקרא בדרך כלל כבוד. כן, כבוד זה מגולה, אבל לא לגמרי. בסדר? אני יודע שיש פה עולם שלם שהוא למעלה ממני שאני לא משיג אותו, וחלק ממנו אני כן משיג. זאת אומרת, אם זה לגמרי למעלה ממני, עד כדי כך שאני לא יודע שהוא קיים, אין לי כבוד כלפיו כי אני לא יודע שהוא קיים. אם אני יודע הוא חשוף בפניי לגמרי, מרוטל, אז אין כבוד. אם אני יודע ויודע שאני לא יודע, בסדר? שם נוצר המציאות הזאת של כבוד. הרחנו בזה במקומות אחרים, יש בזה הרבה באמת מה להעריך, אבל אז זה ההגדרה של כבוד, ולכן כבוד מלכות. בסדר? המלך קיים, אבל אני לא לגמרי מבין אותו. אם אני מבין אותו עד הסוף, אם אני יודע אותו עד הסוף, אז כבר אין כבוד. ויראה באמת גם כן מגיעה מהמקום הזה. טוב, אז יש לנו פה יראה, דיבור זה יראה, זה מלכות. וכן הדיבור... כן, אגב, אני רואה פה למטה, הוא מביא מהמטריס מס, מאמר ב', כי הדיבור הוא הנקרא סוף כל דרגים בכל עולם ועולם, כי עניין הדיבור שמייחד שני בני אדם, וגופים מחולקים לכוונה אחת, כן העניין בעולמות. כי סוף כל דרגין מעולם עליון נקרא דיבור המייחדו עם עולם התחתון ממנו. זה כמו שני אנשים שמתחברים, כך גם שני עולמות מתחברים, למרות שזה אחד מעל השני, ולא אחד ליד השני. או שגם כן, כשמדברים שני אנשים, ואחד יש לו יותר חוכמה, והוא נותן את זה לשני, גם שם נעשה בעצם זה עולם שלמעלה ועולם שלמטה. בסדר? אבל גם אם זה לא מצב עד כדי כך, עצם הדיבור הוא המייחד, הוא המחבר, עולמות שונים, וכמובן גם עולמות עליונים, וייחוד העליונים התחתון. וכן הדיבור הוא היראה. היראה. דיבור זה יראה. אבל אומר, בואו נשים לב, נעמיק קצת יותר, ונראה מה זה בעצם הדיבור? למה דיבור גורם יראה? המילים עצמם לא מפחידות, הן אותיות. הן מילים, מה יש להפחיד בהן? לא, הדיבור, המילים והאותיות האלה יוצרות משפט בעל משמעות, והמשמעות הזאת מגלה לי על מי שדיבר, בסדר? הוא אמר את זה. השאלה מי אמר את זה? אם הליצן של השכונה אמר את זה, אז באמת לא, בקושי מצחיק, מה לעשות, בדיחת קרש. אבל אם המלך אמר את זה, המילים והאותיות האלה שמבטאות את דעת המלך, את הכוח של המלך, את העוצמה של המלך, הם אלה שגורמות ליראה. זאת אומרת, יראה שקיימת בדיבור היא הכוח המדבר שמתלבש באותיות. בסדר? אז זה מה שגורם לי להיראה הזאת. היראה היא תוצאה של כוח המדבר. לא המילים מפחידות, אותיות הן לא דבר מפחיד. תעשה אותם משוקולד, תאכל אותם. מה יש באותיות? זה כלום, זה צורות. האותיות שמבטאות את הרעיון, ומי הוא בא על הרעיון, ועומד מאחורי הרעיון, זה מה שגורם ליראה. נכון? וזה גם מה שגורם להנהגה, זה מה שגורם לשינוי התודעה. בכל הסיפור הזה של דיבור, אנחנו בעצם לוקחים אותיות ומשתמשים בהם כדי לבטא את כוח המדבר. אם זה אדם שמדבר, ואם זה הדיבור העליון, אם זה דיבור של מלך, כל צורה של דיבור שהוא. וכן הדיבור הוא היראה מן האותיות וכוח המדבר בו. כמאמר, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם או חרש או עיוור, כן? הלא אנוכי השם. אומר, מי שם פה לאדם? גם כן, בעצם אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אומר, אתה מסתכל ואומר, מה הדיבור שלי? איך הוא יעזור להוציא את בני ישראל ממצרים? מי אנוכי כי ילך אל פרו? ככה הוא בעצם מגיע במקום כזה של אין סיכוי שהוא ישמע בקולי. איזה כוח יש לדיבורים שלי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, כשאדם בכלל מדבר, מה קורה שם? זה הדיבור שלו פועל? זאת אומרת, המילים שהוא אומר הן פועלות? הכוח שעומד מאחוריו הוא זה שפועל. אם זה אדם קטן, אז זה כוח קטן. אבל אם הוא מגיע בשם מלך, אז עבד מלך מלך. בסדר, הוא מגיע בשם המלך, הדיבור שלו פועל כמו ציוויו של מלך, אם זה שר של המלך. ואם אתה מגיע בשליחותי, אז זה משהו אחר. אתה מגיע עם הכוח שלי, הכוח של בורא שמיים וארץ, קונה הכל. הוא זה שמתגלה פה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מי שם פה לאדם? או מי שם? אלו אנוכי השם. עכשיו אני שולח אותך. אתה מגיע, כל כוח הדיבור הוא בעצם כוח המדבר שבאותיות. וכוח המדבר שבאותיות, כשאתה תגיע ואנוכי יהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר, זה כוח עצום לגמרי. מה יש לך לחשוש על הדיבור שלך? אין מילים. הדיבור שלך באמת אין כוח, אבל הדיבור הוא רק הלבשה. זה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל כשאני אדבר מתוך הגרון שלך, כוח המדבר שבמילים יהיה כוח אחר לחלוטין. בסדר? מי שם פה לאדם? שהרי זהו עניין יראת המלכות. אומר, תמיד שפוחדים מהמלך, זה מפני כוח המדבר בו. ואינו ירא ממנו כשהוא ישן. בסדר? אם הוא לא מדבר, אם המלך לא מצווה, אם המלך לא אומר, כאילו, הכוח בא לידי ביטוי כשהמלך פועל, המלך מדבר, ואז המלך חי. בתוך הדברים שלו, המלך עצמו חי. ופה מתחיל, הנה, עוד פעם, המלכות שמקשרת. היראה והפחד, כן, יש פה עקב, מאמר ב', אומר שאי אפשר לשום יראה אלא אם כן הוא מפני הגבוה ממנו והירא הוא המקבל. שיראת המקבל התחתון מפני המשפיע העליון מביאה אותו לביטול שמתבטל בעצמו עד שנכלל במשפיע, והוא הדבקות הגמור והיותר גבוה מכל המידות. בסדר? אז היראה היא בעצם ההתכללות, להיות ביחד. טוב, אז יש פה את יראת המלכות, כי המלך דיבר והמלך מולך, ולהיות היראה הוא המחבר בין המלך והעם. בסדר? היראה מחברת ביניהם, והמלך מולך מפני היראה נמשך ממנו. בסדר? אם אנשים מחליטים להפסיק לפחד מהמלך, בסדר? למה? כי הפחד מהמלך יקר מדי. קורה? לצערנו, בכמה מסוגי מדינות. זאת אומרת, אני פוחד מהמלך, מה? שייתן לי מכות. אבל בינתיים אני מפסיד את החיים עצמם. בסדר? אז שווה לי לצאת למלחמה, לקבל את הכעס של המלך שייתן לי את המכות, כי הנזק מהצד השני גדול יותר. אז מה קרה? היראה התמוססה בגלל יראה שהיא גדולה ממנה. ואז היראה נעלמה. ואז היראה נעלמה, המלכות קורסת. זה מה שקורה לאורך כל ההיסטוריה, נכון? ולהיות היראה הוא המחבר בין המלך והעם, והמלך מולך מפני היראה נמשך ממנו. והכל בדיבור, שהרי המחשבה אינה מושגת לעם. העם לא יודע מה המלך חושב, אלא אם כן הוא יכול לספר להם. בסדר? מה החששות שלו בפנים, מה שקורה באמת בפנים, זה אין לנו. ולכן נקרא היראה והדיבור מלכות שמושל בכל, כמאמר, צדיק מושל יראת אלוקים. צדיק מושל יראת אלוקים. הכוח של יראת אלוקים זה מה שמושל בצדיק עצמו, בסדר? שהקדוש ברוך הוא אומר והצדיק חמר חפץ חיים, שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מקיים. כן? וגם בחלק השני, במלכות של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא מתגלית בעולם, שהיא יראת אלוקים, שם יש את הכוח של צדיק מושל. הכוח הזה של יראה ודיבור, כן, זה מלכות שמושל בכל, יש בבוארו ראינו שהוא כותב שם כי הדיבור הוא המושל והמצווה והמנהיג את הכל, שדיבור האדם ביותו בקדושה הוא מושל בכל, ואם אינו בקדוש חס ושלום, הרי גם מושל, אבל הוא ממשיל את הקליפות על עצמו, גם נראה את זה פה בעזרת השם בהמשך המאמר, גם בעיקב הוא אומר, היראה נקראת מלכות, מלכות היא הנהגה, כמאמר הוא מלכותו בכל למשלה, ומי שיש בו יראת שמיים, הכל בידו, כמאמר צדיק מושל, יראת אלוקים, וזה ראינו שם, כן, איך, גם היה לנו את זה כמה מקומות, בפרי אורץ, איך הצדיק עושה מויפסים, גם כן את הכוח הזה של המלכות, של בעצם להתחבר ליראת השם, וכוח המלכות של הקדוש ברוך הוא, ושם יש את הכוח הזה. והנה, הדיבור עם היראה. עכשיו, בסדר, עד עכשיו למדנו, סיכום קצר כדי שנוכל להיכנס פנימה יותר. יש כוח הדיבור, שזה כוח היראה, שזה כוח המלכות, שזה הכוח של הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם, וזה גם קורה בין בני אדם, וזה גם הדוגמה לזה, זה מלך שמושל בעם, שזה קורה, הדיבור שלו, ההנהגה שלו קורית בכוח הדיבור שלו, וזה בעצם, מה זה הדיבור? האותיות שמגלות את הכוח המדבר. האותיות שמגלות את המלכות, את המלך. המחשבה שלו לא ידועה, אבל הדיבור שלו מתגלה על ידי זה. טוב, מה קורה כשהאדם מדבר? אמרנו, יש אבא מינה שעדיף לשתוק. אבל אם האדם מדבר, מה קורה בדיבור שלו? אומר, שים לב, והנה הדיבור עם היראה מפני כוח המדבר, הוא מתקשר על ידי הדיבור והיראה עם בעל הכוחות כולם, הוא הנקרא מדבר ואדם. אנשים יכולים לקחת את הדיבור שלהם ולהפוך אותו לצפצופי עופות, כן, לפטפוטים של טוקי. עוד פעם, גם אם הטוקי רק מחכה והם כן יבינו מה הם אומרים, אבל זה יהיה כמו הטון של בלעם, כן, היא קיבלה הזדמנות חד פעמית בהיסטוריה לדבר, מה יש לה להגיד? למה הקיטת אותי שלושה פעמים? בשביל ככה להתבכיין, קיבל דיבור, יאללה, לוקחים לה את זה חזרה. כן, מה? באמת, תגידי משהו, יש כל כך הרבה שנים שתקת, אין לך מה לומר? תגיד משהו שיפתח את העולם, שייתן רובד עמוק יותר, שיקדם את העולם לתכלית שלו. אז עוד פעם להתבחין, ועוד פעם לדבר, ועוד פעם לספר. ולצערנו, העולם מלא בדיבורים חסרי תוכן. בסדר? שלא מקדמים לשום מקום, ומדברים על אותם תאוות של סוסים ושל זוחלים, ועסוקים בתאוות האלה בהמון המון מילים יפות. אז בשביל מה? מה כוח הדיבור שלך? דיבור אמיתי הוא דיבור רוחני. דיבור אמיתי זה לקחת כלי גבוה ולהשתמש בו לדברים גבוהים. לא לקחת כלי כל כך גבוה ולהשתמש בו לנקות שירותים. בסדר? זה כלי מיוחד. זה כלי שאפשר לעשות איתו צורפות וזהב ולהתעסק עם יעלומים. אל תשתמש בו לדברים נמוכים ופשוטים יותר. להם יש כלים הרבה יותר גסים. בסדר? הכוח הדיבור, הכוח החיבור בין בני אדם על ידי הדיבור, הכוח החיבור בין עולמות על ידי זה, הכוח של לדבר על רעיונות, כן? מה אתה עושה עם הדיבור שלך? קיבלת כזה כלי מקסים, מה אתה עושה איתו? את הדברים הכי פשוטים וגסים שממילא אתה שמה, להעצים אותם, זה להשתמש, עוד פעם ראינו את זה כבר כמה פעמים, זה שלוי לשמוע ולשמוע, כן, להשתמש עם הפלטפורמות הקדושות ביותר בשביל לשים את הדברים הנמוכים ביותר. זה הפיגומים לזה, זה הקליפה היא המטרה, הפרי הוא המטרה, צלק את הקליפה כדי להגיע לפרי. אבל אם אדם מדבר דיבור אמיתי, דיבור מכוון, מה הוא בעצם עושה? הוא מדבר על דברים גדולים. הוא מדבר על הרעיונות הגדולים, הוא מדבר על החיבורים הגדולים. ודיבור כזה, זה איזה דיבור? זה דיבור שמחובר לכוח המדבר. בסדר? לכוח המדבר, כוח הגדול האמיתי של בעל הכוחות כולם. דיבור שמחובר לשם יתברך. דיבורים של תורה, דיבורים של חוכמה, דיבורים שמאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, שמבטאים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם. שזה דבר שבעלי חיים לא יכולים להשיג. אין להם את הכוח לכתוב שירה, כן? אין להם את הכוח לבטא רעיונות עמוקים ומופשטים. והתפיסה לא של עולם חומרי, אלא של הצורה של העולם. זה המטרה של הדיבור. הדיבור יכול, כן, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, אני לא יודע להיכנס לזה עוד פעם, אבל הכוח של דיבור נותן את האפשרות לדבר על דברים במופשט, ולא רק בצורה שנמצאת לפני, לא רק בחומר שנמצא לפנינו. כן, כשאדם מדבר בזה וכאן ושם, הוא יכול לדבר זה, תביא את זה. פה הוא יודע להגיד לו, זה בקבוק, זה כוס, זה ספר. נתנו לזה שם, השתמשנו במילים, המילים מצמצמות. עכשיו הדבר הזה נקרא רק ספר. אבל ברגע שיש לי פה את הספר, אני יכול לדבר על הספר גם כשהוא לא נמצא פה. זה כבר תפיסה של מופשט. ומשם אני יכול להתחיל לדבר על גבורה, על חוכמה, נכון? על אהבה, על פחד, כל מיני דברים ש... זה, מה זה? מה? זה צהוב, זה ירוק, זה מת, זה מבריק, מה זה פחד? כאילו, איך זה נראה? כאילו, מה... בוא, תן לי להרגיש את זה, כן? מכירים את הבדיחה המפורסמת על בערבית שרוצים להגיד על מישהו, על דבר שהוא שקר, אז הוא מחרטה. מכירים את הביטוי הזה, נכון? יש, כן, משתמשים בזה גם בסלנג בעברית הרבה, הוא מחרטט וזה, מה זה? זה מערבית, חרטה. מאיפה מגיע החרטה? מספרים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מספרים שהיה פעם, אתה יודע, כמה ערבים ישבו באיזה מקום, ו... לא יודע מי זה היה, רועי צון או מה שלא יהיה, והגיע מישהו עם קרטה. מה זה קרטה? מפה. מפה של, של הארץ, של כדור של העולם, והוא הגיע, ואתה יודע, תוך כדי ישבו, שתו קפה ודיברו, ואז תוך כדי הוא מראה להם, בסדר? הנה אתם רואים, אני הגעתי מזה, מירושלים, הנה אני בדרך לטבריה, והוא ככה מראה להם, פה ירושלים, פה טבריה, והם ככה מסתכלים אחד על השני. בטח פה ירושלים, פה טבריה, ירושלים שם, בכלל במרחק, וטבריה בכלל במרחק גדול מאוד לצד השני. והוא מראה פה, לוקח דף, ואומר פה ירושלים, פה טבריה, זה לגמרי, זז מהמקום. מה ירושלים, זה דף, כאילו זה בד, איך זה פה ירושלים, פה טבריה? ייצור, ואז כשהם רצו להגיד אחד על השני, זה משקר עכשיו, חבל על הזמן, הם אמרו, וואלה, זה קרחרת. זה כמו ההוא עם המפה, כן, פה ירושלים, פה טבריה, ופה יפו, מאיך הגעת לזה? בסדר? מה בעצם התפיסה הזאת? זו תפיסה שרואה רק את מה שנמצא מול העיניים, ולא רואה מופשט. עוד פעם, אותם רואי צון ערבים, או מי שלא יהיה זה היה שם, הם לא הצליחו להפשיט את המחשבה, ולהבין שלא, זה לא ירושלים, וזה לא טבריה, רק יש ביחס, בסדר? את התפיסה המעודנת יותר של הדברים. קצת יותר, לא מורכב מדי, אבל שאפשר קצת יותר לתפוס את הדברים. צעד א', יש מזה צעד ב' וג' וד' וה' וו' והלאה, נכון? כי בסופו של דבר, כשאתה מסוגל להבין מופשטות, דברים שהם מופשטים והם לא touchable, כן? לא משהו שאתה יכול לגעת בזה בידיים ולהרגיש אותו, זה העומק ההבנה. ועל דיבורים, בשביל דברים כאלה ניתן לנו הדיבור. בשביל לדבר במופשטות, לדבר במושכלות, בסדר? לדבר על צורות, לא על חומר. בסדר? עכשיו, דיבור כזה, שהוא דיבור טוב, הוא דיבור עם היראה, יראה מפני כוח המדבר, הוא מתקשר על ידי הדיבור והיראה עם בעל הכוחות כולם. דיבור מכוון, דיבור שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות צרעת, כן, תלמידי חכמים, הדיבור שלהם זה בדברי תורה וחוכמה ודברים כאלה, לעומת כל האחרים שעסוקים בדברי הוואי וכן, הבל ורעות רוח. ודיבור כזה, שהדיבור הוא מכוון, זה איפה זה? בתומס צורס, בסוף. הלשון של הרמב״ם, הנה, תשמעו את זה. פרק תזיין. כן. פרק תזיין אומר ככה. טוב, יש לו שם צרת, שמאמרו בשותפות, כל עניינים רבים, לספר בלשון הרע, הוא אומר, בהתחלה משתנות קירות ביתו, אחר כך חזר בו, התארו, עמד בראשון, בגדים, חזר בו, התארו, עמד בראשון, האורו משתנה, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהיא הליצנות הליצות ולשון הרע. עניין זה מזהיר בתורה, על מרים, זכור את אשר עשה השם הלוקח למרים. כאן הוא לא אומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, כדי שלא ייתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. בסדר? זאת אומרת, הדיבור באמת חיבור. והחיבור הזה, אם אתה מתחבר לדברים לא טובים, זה חיבור לדברים לא טובים. וזהו דרך ישיבת הליצים הרשעים. הוא אומר, מה הם עושים? בתחילה מרבין בדברי הוואי. מה זה דברי הוואי? שטויות, הוולים. בסדר? הדברים שאין בהם כלום, אין בהם שום דבר. כי העניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים. הרבה דיבורים כשהם בהם מאחוריהם, שום דבר, כסילות. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. כי העניין שנאמר תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. בסדר? הדיבורים הריקים מתוכן, שהם גרועים מספיק לעצמם, מובילים לזלזול בדברים באמת טובים. ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים וליתן טופי בדבריהם, כעניין שנאמר, להיו מלעיבים במלאכי אלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר, כעניין שנאמר, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. והוא, הרי הוא אומר, שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם? לשונם שהלכה תחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות עם שוטי שיחר. אבל שיחת קשרי ישראל וצדיקיהם אינה אלא בדברי תורה ודברי חוכמה. ולפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידנו, מזכה אותם, שנאמר, אז נדברו יראי השם משל ראהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. אז קשרי ישראל וצדיקיהם זה דברי תורה ודברי חוכמה. זה דיבורים שהם דיבורים שבשבילם נברא לאדם כוח הדיבור. והדיבור כזה הוא דיבור שמחובר אל כוח המדבר, כן? זה יראה, דיבור של יראה עם בעל הכוחות כולם, זה נקרא מדבר ואדם. אומר, תשים לב, אומר רב מנדל, שהרי הדיבור והיראה הוא סוף מדרגת העולם וחיצוניותו, כן? המלביש את התחתון גם כן. זאת אומרת, מה שקורה פה בעצם זה שדיבור נותן לבוש, כן? נותן עיטוף, כן, מעמיד את העולם שמתחת אליו, כמאמר, אומר, תראה על התורה, שהיא נקרא דיבור, ומלבשתו הענווה ועירה. אדם שלומד דברי תורה, בעצם הוא עוסק בדיבורים של תורה, דברי תורה, והדברי תורה האלה גורמים לו להיות בענווה ובעירה. איך הדבר הזה נקרא? מלבשתו. למה? כי זה לבוש שהוא כביכול, הוא לא חלק מהאדם, אלא הוא שייך למקום אחר והתלבש עליו. בסדר? העירה היא סוף מדרגת העליון, אבל היא מלבישה את התחתון שלמטה ממנו. אז יש לך דיבור ועירה, כן? הוא מלבשתו ענווה ועירה. זה מה שקורה בעצם, כן? אדם שלומד דברי תורה ומקבל מכוח דברי תורה ענווה ועירה, זה לא משהו שיש לו מעצמו, זה משהו שהוא קיבל ממה שלמעלה ממנו. נכון? כוח הדברי תורה שהוא למד, זה הוא, לשון המשנה, הוא מלבשתו ענווה ועירה. שהוא כאין, אומר, זה, איזה סוג של לבוש זה? זה כאין לבוש ופריסת כנפיים עליו, כמו פרסת כנפיך על עמתך, בסדר? פורסים כנפיים עליו מלמעלה, הנמשך מן העליון. למה? כי במצב כזה האדם מקבל גמלה שלא מגיע לו מצד עצמו. כדי להצילו מאחרים ולהעלותו אליו. העליון, כאילו נותן לו את הבגד הזה, פורס עליו את כנפיו, להעלות אותו אליו על ידי כנפיים. נכון? כנפיך זה גם לשון בגד, על כנפי בגדיהם, יש על זה בצורי רמור בהרחבה, דיברנו על זה בשיעורים של ציצית, על ידי הרמב״ם במוירה גם כן, על ידי גדפי היראה נקרא כנפיים, אהבה ואירו, נכון? זה הרי הכנפיים, טרין גדפין, הטרין גדפין הם אהבה ואירה, ואהבה ואירה הם המידות שהם הכנפיים להעלות את הבן אדם, עליית העולמות זה על ידי אהבה ואירה, וכן כל מצווה שהיא בלא דחילו רחימו, כן, לפרח לאלה ולשב יקלום, כך כתוב בזוהר הקודש, אין למצווה כנפיים אם אין לה אהבה ואירה, והכנפיים האלה, הוא אומר, הכנפיים האלה הם לאו דווקא הכנפיים של האדם בעצמו, זה יש מלבשתו ענווה ועירה. זאת אומרת, נותן, יש את הכנפיים האלה שמעלים אותו, אהבה ועירה כידוע, זה הכוח של אהבה ועירה שמעלה את הבן אדם. זאת אומרת, בכוח הדיבור, שהוא העירה, נמשך לאדם ענווה ועירה, שזה בעצם הכוח הזה של אהבה ועירה, שמעלים את הבן אדם למעלה. בסדר? אז כשאדם, על ידי הדיבור שלו, לא רק אומר את עצמו, אלא מחבר את עצמו עם כוח הדיבור העליון, עם הכוח המדבר, אז מלבשתו הענווה ועירה הוא מלביא אליו פה לתוך העולם הזה את סוף מדרגת העולם העליון, כן, את החיצוניות שלו, וממילא הוא עולה, ולכן האדם מדבר, כי הוא מדבר את דיבורו יתברך. ועל ידי דיבור כזה הוא נקרא אדם. למה אדם? אדם זה הרי מלשון אדם אלה עליון, שבאדם כזה שמדמה לעליון הוא מעלה הכל, ועל ידי דיבורים כאלה האדם הוא עושה את התפקיד שלו שהוא חיבור שמיים וארץ. חיבורים נעשים בכוח הדיבור, נכון? זה כבר אמרנו מקודם, חיבורים נעשים בכוח הדיבור, לא חיבורים חיצוניים, חיבורים פנימיים, שהם גם בהם החיבור החיצוני נעשה הרבה יותר חזק אחר כך, אבל הדיבורים הפנימיים שמחברים את העולם, ואז זה קורה. על ידי שאנחנו מדברים דברי תורה, אנחנו מחברים את עצמנו עם העולם שלמעלה מאיתנו, מחברים את עצמנו לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, ואז כשאנחנו מדברים, אנחנו מחברים את עצמנו אל העולם, כן, תורה שבעל פה, שמתייחסת אל מה שקורה בעולם, שחיה את מה שקורה בעולם, ואז מעלה את מה שקורה בעולם לעולם שלמעלה ממנו, שהרי כל העולם כולו, למה דיבור באמת הוא כלי שתופס את הכל, כי כל העולם כולו נברא בדיבור. כן, יש כמאמר, בדבר השם, שמיים נעשו. אז יש פה דבר השם. כל דבר, משה שפירא היה חוזר על זה, שכל דבר נקרא דבר, מלשון דיבור. כן? לכן העולם מלא דברים. אין לך דבר שאין לו, כן? למה זה דברים? כי זה דיבורים. כל דבר יש בו את מאמר השם, שדבר השם שמחיה אותו. הוא כתיב בראשית ברא, שהכל נברא בשביל ראשית. הוא מאמר והאלוקים עשה שיראו מלפניו. בסדר, המטרה של הכל זה הבריאה הזאת בשביל ישראל שנקראים ראשית, שיחיו עם היראה הזאת, שהיראה היא בעצם כוח המדבר שבדיבור, לא דיבורים ריקים מתוכן, אלא כוח המדבר שבדיבור, ואז כשהאדם מדבר דיבורים עם כוח היראה שבתוכם, הוא מקשר את העולם כולו אל כוח היראה שעובר דרכו אל העולם, והעולם כולו מגיע אל התיקון שלו. יוי מהשישי ויכולו השומעי. זה העבודה של המדם. נמצא שהיראה וישראל, שזה התכלית של העולם, שהוא סוף המעשה במחשבה תחילה, זה מרומז במילה בראשיס, כי בשביל ישראל שנקראו ראשיס, גם בראשיס מרומז יראה כמו שכתוב בזויר, וזה בעצם המחשבה תחילה של הבריאה, זה הסוף מעשה. לכן על ידיהם, על ידי בני ישראל שעוסקים בדברי תורה, מתוך יראה, מתוך חיבור לכוח המלכות, מתוך חיבור לכוח המלכות של הקדוש ברוך הוא, על ידיהם מתייחדים כל הבירויים. הכל מתייחד, נהיה אחד, מתגלה הדיבור. האסורו מהמורויס שבהם נברא העולם, מתגלים על ידי האסרס הדיברויס, בסדר? שהם הרובד הפנימי של העשרה מאמרות, אז צריך לעבור קודם עשרה מכות כדי שיתגלה האסרס, יש על זה מהספסמס וחידושי ערים, יש על זה הרחבה על כל הסוגיה הזאת, אבל גוין גם מדבר על זה, שעל ידי האסרס, האסורו מהמורויס שהם בהסתר בעולם, מתגלים על ידי האסרס הדיברויס, בסדר? אבל מה? על ידי שאנחנו עוסקים באסרס הדיברויס, מתוך מודעות לאונו יחיה שם לקחו, מתוך כוח הירא, דבר השם שהוא קיים בכל דבר בעולם מתגלה, מתרומם וממילא מתייחדים כל הברואים ויש להם עלייה על ידי דיבור אדם ישראל שהוא המטרה של הבריאה שכל דיבור הם אותיות ובאותיות נבראו שמיים וארץ ותולדותיהם וכיוצא בהם אז האדם אין לו אולי את היכולת לדבר על הכל אבל האותיות האלה הם באמת המרכיבים הם אבני בניין של כל המערכת הזאת וכשאבני בניין באים יחד עם כוח המדבר שבתוכם, עם כוח היראה הפנימית שבתוכם, ממילא כל העולם מגיע אל התיקון שלו. והוא מסביר עכשיו יותר את העניין הזה של אותיות שקיימות כאילו בפני עצמם, עד עכשיו דיברנו על דיבור, דיבור זה בעצם רעיון שמשתמש באותיות. עכשיו הוא אומר, בוא נבין שנייה את החלוקה לפרטים האלה שנקראים אותיות. הוא אומר, כי עניין האותיות הוא השגת והתגלות החפץ. בסדר? יש רצון פנימי. האותיות הם כלי לגלות את הרצון. בסדר, אני משתמש באותיות כדי להעביר את המסר. זה כלי שהוא גשמי יותר, אבל הוא מגלה משהו פנימי. מה שאין כן, קודם אותיות, יש לי אולי רצון מאוד מאוד גדול, אבל אין לי עדיין אותיות, בסדר? אותיות במשמעות הכי פשוטה של מילים. אין שום התגלות. אין לי דרך לגלות את מה שאני חושב או מרגיש. נמצא, הרי כל הברואים נתגלו באותיות לבית אבותם וצירופם כסדר בריאתם. זאת אומרת, יש לי תכלס 22 אותיות בגדול, עם ננצפח, בסדר? 27, אבל זה בגדול 22, הננצפח זה הכפלה, ה-22 אותיות האלה הם בצירופים שונים, שמגיעים ממקומות שונים, כל דבר אחוז באותיות מסוימות. דיברנו על זה בעבר, על כל הסוגיה הזאת של אותיות כמה פעמים, אז אני לא אכנס לזה כרגע, אבל זה המציאות של העולם, המם יוד מם זה מים. הדבר שהוא דומה לזה, לא אותו דבר, כי זה מצד הקדושה וזה להפך, זה השפה המדעית. נכון? בשפה המדעית יש לנו גם כן, כשאתה רוצה להגיד, זה H2O, נכון? אז אתה בעצם מדבר עכשיו, לא, זה לא שם. אתה אומר על מלח שהוא נטרן כלורי, אז לא באמת קראת השם לדבר, זה לא כינוי, זה לא מלח, סולט, זלץ, כן? אלא זה אמירה, זה הדבר, זה נטרן עם כלור. עוד פעם, זה לא הדבר בעצמו, כי הדבר בעצמו זה ממלמד חטא. בשורש הפנימי של הדבר, מה שברא את הדבר, לא מה שיצר אותו, זה הממלמד חטא. כשאתה עובר לרובד נמוך יותר של איך זה נוצר, נטרן עם כלור ביחד, זה מה שיצר את הדבר הזה, ומים וכן מימן וחמצן והתחברו בכמות כזאת, במרחק כזה, יש כל מיני פרטים וזה לא ניכנס כרגע, זה מה שיצר את הדבר הזה. אבל כשהדברים נבראו, כן? כשנבראו מיסודן, הם נבראו על, על ידי האותיות. האותיות עצמם, הם, זה הדבר בעצמו. ולכן כשאתה מדבר באותיות הקדושות האלה, אתה פועל, כמובן, שזה עם מודעות לכוח היראה, כוח המלכות שבתוכם, זה בעצם נוגע בשורשי כל הדברים. וזהו אמרם, זיכרונו לברכה, שהעולם נברא בלשון הקודש. שכל שם מלשון הקודש, זאת אומרת, יש הרבה שפות, שפות הגויים, יש בתורה למדע לבדיקותי מוהר"ן, יש בלטניה על זה, מדברים הרבה על הדבר הזה, כן, שפות הגויים, המקום שלהם, זה עוד שלב יותר נמוך, אבל בלשון הקודש, שבה נברא העולם, כל מילה הוא סדר בריאתו וצירופו והמשכתו מן החיים והקודש העליון. בסדר? מהקודש העליון שפורא את הכל בצירוף של האותיות האלה. בסדר הזה, כך נברא הדבר, כך נמשך לו כוח החיים שבתוכו שמחיה ומקיים אותו. מה שאין כן, טוב, עד עכשיו דיברנו על אדם שמדבר דיבורי קודש, דיבורים קדושים. כן, היה לנו את זה גם בפרשת ויגש, במאמר א', כל תיבות לשוננו הקדושה, התיבות הם למעלה, וכל הנקרא בשם, זה למטה בגשמיות, הם ההתפשטות והשתלשלות, השפע מלמעלה, רבבות מדרגות עד שנתגשם. ואותו שם דבר למעלה, הוא חיות של הדבר ההוא המגושם למטה. לכן כל שם דבר מלשון הקודש, הוא שמו באמת למעלה בשורשו. זה דבר אמיתי. כשאדם מדבר דיבורי תורה, הוא מדבר דיבורי חוכמה, הוא מדבר דיבורים קדושים, דיבורים של מצווה. כשהוא מודע ליראה, כן, הוא מודע לכוח המדבר שבתוכו, הוא מתקן את עצמו, מחבר את עצמו אל העולם העליון, ומתלבש באהבה ויראה שנותנים לו כנפיים, ובכנפיים האלה הוא אוסף את העולם כולו, ומביא אותו ליום שכולו שבת. הוא מביא את כל העולם אל התיקון שלו, למרות שהוא לא מדבר על הכל, עצם זה שהוא מדבר עם אותיות, אותיות לשון הקודש מקדשות את העולם כולו, ומייחדות אותם. כי זה שורש כל הדברים. מה קורה, מה שאין כן? אדם המשתמש בדיבורו והרחבת פיו כרצונו, לא מחובר אל השורש, אל העירה, אלא בלי עירה, מפפט, מקשקש, משתמש בדיבור כרצונו, מרחיב את פיו. אומר אדם כזה, ומה הוא משתמש אם ככה במילים, סתם פטפט מילים חסרות קשר? הנעות גשמיות, אופני הנעת עצמו בגשמיות, הוא לא מחובר לרוחניות. אומר, אין במילת דברי השמות אמיתיים בו. אומר, הוא לא מדבר בכלל. אומר, אבל אתה רואה שאתה קורא לא מדבר, התורה קוראת לא מדבר. לא, זה אומר, כי זה שם מושאל. זאת אומרת, יש אנשים שמדברים, ויש אנשים שלא מדברים. אבל הם אומרים, עושים משהו שהוא מאוד דומה לדיבור, לכן גם לזה קוראים דיבור. בסדר? שם מושאל מאמיתת שורשו וייחוד העולמות וסדר בריאתם. הוא לא מלך בדיבור שלו. הוא לא ממליך כלום, הוא לא מחובר לכלום. זה דיבור מנותק, דיבור של מילים חסרות פשר וקשר. למרות שהן מדברות הרבה, הן מדברות על אופני הנעת עצמו. הן לא מחוברות לאמת, לשורש, לייחוד של העולמות. הוא לא מייחד עולמות בדיבור שלו. לא לפי הסדר של הבריאה. דיבור כזה אין נקרא דיבור כלל. כי אם צפצופות. זה קשקושים, הוא מדבר כמו טוקי, באמת. ודיבור, מה כן הוא עושה בדיבורים כאלה? בפרט אם זה דיבורים רעים, של לשון הרע, של רכילות, של שקר, של דיבורים של תאוות, דיבורים אסורים, ניבול פה. דיבור והנהגה הוא כן מחבר עולמות, אבל הוא משפיל אותם. הנהגת הרע והקליפה, הוא נותן כוח לקליפות, וזה כמו שראינו ברמב״ם, דברי הווי, שהוא מתחיל לדבר בחכמים, שטו בשמיים פיהם, מזלזל בקדוש ברוך הוא, זה הנהגת הרע והקליפה. הוא נותן כוח לקליפות, ובמשמעות הכי פשוטה, במקום לקחת כלי כל כך עצום ונפלא וקדוש שהאדם קיבל יותר מבעלי החיים ולרומם את כל הבריאה, לקחת את כל כוחות בעלי החיים שנמצאים בבריאה ולהביא אותם אל קדושה, הוא לוקח את הכלי הזה כדי להגביר ולהעצים את כוח בעלי החיים בעולם. בסדר? את כוח התאווה הפשוטה, כן, התאווה הגסה ביותר, איתה אותה הוא מגביר בעולם מדי כוח הדיבור. הבושה הזאת זה דיבור והנהגת הרע, הוא לוקח את במקום, יש פה בעולם הזה פרי וקליפה, פרי רוחני וקליפה גשמית, והוא לוקח את הפרי ומשתמש בו ליפות את הקליפה. בסדר? זה דיבור והנהגת הרע והקליפה, ושם חיותם, הוא מזרים להם חיות, וייחודם, הוא נותן להם, הוא מייחד אותם, מחבר עוד דברים אליהם. זה כבר לא דיבור אמיתי, וזה אדם ש... כן, איך כותב את זה בפרשת ויגש? מאמר א', מה שאין כן אם האדם אינו דומה בפעולותיו לשמו, שאינו ממשיך כוחותיו וחיותו והנעתו מהשם יתברך, אלא מגביר על נפשו החומריות והקליפות, אין נקרא בשם הראשון, שזה השם של האדם. כי אם שם אחר מעולמות התמורה, בעולמות המתחלפים, שנמשך אחריו וקיבל חיותו משם ונהפך שמו לשם אחר, כן? אז האדם עובר לעולמות התמורה במצב כזה, שהוא לא נמצא במקום האמיתי שלו. וזהו, עכשיו חוזר רב מנדל להסביר לנו את מה שהתחלנו איתו. נכון, רב ינאי שומע את ההכרזה, מן בו חי, מי רוצה חיים, יוצא, קורא, והוא שומע, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרבה. אומר, וזהו נצור לשונך מרע. אומר, הנצור לשונך מרע, אדם ששומר את הדיבור שלו, או שהוא שותק, יש אבא מן בגמורה שכדאי לשתוק. אם אתה לא מדבר מכוון, אל תדבר. עדיף לשתוק מאשר לדבר לא נכון, ורק על שטויות. תדבר דיבורים אמיתיים, דיבורים קדושים. אומר, אבל נצור לשונך מרע, שמור את עצמך מלדבר רע, אלא תדבר דיבור של חיים, דיבור של קדושה. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, אסור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה בעצם אדם שמדבר דיבור אמיתי בקדושה, ממשיך חיים עצומים לעולם כולו. ולכן חפץ חיים. מן בו חיה, ולא רק במשמעות של הדיבור שלו, אלא בכל המבנה של האדם עצמו ושל העולם כולו. המלכות מתגלה בכוח הדיבור. זה הכוח שמעמיד את הבריאה כולה. זה הכוח שמחבר בין אנשים, בין עולמות, ומחבר את המציאות האמיתית למציאות הקיימת. ושמתחתיה, וכל הרבדים. ולכן, אם אתה באמת רוצה חיים, זה המציאות, אבל צריך להכריז עליה כדי שאנשים ישימו לב וידעו שפה זה נמצא, פה הכוח האמיתי של הבריאה קיים. וזהו נצור לשונך מרע. עכשיו הוא מסביר, הלאה, שימו לב, אנחנו בפרשת מצורע, נכון? בתזריע מצורע. הוא אומר, וזהו מצורע. מצורע, כתוב בחז"ל שהנגעים באים על המוציא רע. מצורע, נכון? מוציא רע. מוציא רע ולשון הרע, גמור בערך אם תסבור עומד בייס. אומר, בדיוק, מצורע, צרעת, בא בגלל שהאדם באמת, מדבר דיבורים לא נכונים. לכן מה מביאים לו להביא קורבן שהוא מביא? ציפורים, מצפצפות. כמו שרשי כותב שם, לרמז לו על הפטפוט. זאת אומרת, פטפטת יותר מדי, ודברי הווי הביאו לדיבור על הצדיקים, וממילא לדיבורים רעים. אז לכן, כדי לתקן את זה שהדיבור שלו היה צפצופי עופות, ולא דיבור אמיתי, אז הוא מביא עכשיו את הציפורים, כחלק מתהליך הקורבן, ההתקרבות שלו לקדוש ברוך הוא. וזהו אומרם, זיכרונם לברכה, מצורה חשוב כמת, דיבור ממשיך חיים, דיבור רע מביא מוות לעולם, מביא כוח לקליפה, כמאמר, והיה האדם לנפש חיה, איפה כוח החיים של האדם? מאומר התרגום, מה זה נפש חיה? תרגום לרוח ממעללה. הרי שתרגום של חיים הוא ממעללה, שהוא הדיבור, שהוא החיות. ואם אין הדיבור כתיקון, דיבורים מתקנים, זה הכוח של האדם, נפש חיה. נפש שהיא בעצמה חיה, יש בת כוח דיבור, ונפש שיכולה להביא חיים אל העולם. אבל אם אין הדיבור כתיקון, הרי הוא מוציא רע, ונגעים באים, כי אינו נפש חי, כי היא מצורה כמת שנאמר, אנה כי היא כמת, זה שנאמר שם על מרים, כשהיא דיברה, כן, במשה, דיבורים שהיו מיותרים, דיבורים שלא היו צריכים להיות. טוב, איך התחלנו, זוכרים? עם מאמר חז"ל של רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, כך תורתו נתפרשת אחר תורתם. בסדר? מסביר עכשיו רב מנדל חוזר לנקודה הזאת ומזה מסיים את המאמר, וזהו כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, ומפני האדם נוצר אחרי כולם. ואמרנו למה? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. והוא, התפקיד שלו זה להגיע לעולם אחרי כל הבריאה ולייחד אותם, לחבר אותם ביחד. כך תורתו נתפרשת, מתפרש גם העבודה של האדם איך לתקן את הבריאה. ופה התורה מיד מתחילה עם הנקודה של כוח הדיבור שבאדם, תורתו של אדם. הוא אומר, כי התורה, מה הם התורה? הם האותיות. וסדר יצירתו של האדם הוא מתפרשת, הוא לשון, הוא אומר גם מתפרסת לפרוס, פריסת סמלה. כשאדם לומד תורה, מתפרשת תורתו, בסדר? זה נפרס ונפתח, והוא נהיה מקושר מלבשתו ענווה ועירה לעולם שלמעלה ממנו, והאדם עושה את התפקיד שלו בעולם, שבשביל זה הוא נוצר בסוף כל הברואים, לחבר את העולם כולו, להביא אותו ליום שכולו שבת, ליום השישי, ויחולו השמיים לגילוי של שם הוויה. כל זה נעשה על ידי כוח של דיבור פה. עבודה מעשית של זה, זה פשוט בפרטים קטנים. לדבר דברי תורה, לדבר דברי חוכמה, להימנע מלשון הרע, זה כמו שהתורה מצווה עלינו. אבל כשלומדים תורה, גם שיהיה תורה שמחוברת כמה שאפשר, באיזשהו זיכרון, ללומד התורה. לדעת שאנחנו עוסקים בדבר השם מתוך יראת שמיים, והיראה הזאת גורמת לדיבור להיות דיבור מחובר. ועל ידי שהאדם עושה טוב ומחובר לדיבור אמיתי ונמנע מדיבור רע, בעזרת השם נזכה לתקן את העולם כולו, להביא אותו בשלימותו, שזכותו של רב מנחם מנדל ברב מוישה תגן עלינו ועל כל ישראל, ובונה חי ומזוינה כל הדברים הטובים, שפע עצום ורב ורוך נהיה סוליגש ויסק.